גיקונומי, 19 בפברואר, ואחר צהריים זה הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את מר אהוד אולמרט, ראש ממשלת ישראל לשעבר. דיברנו על מערכות יחסים בינלאומיים, אם זה עם פוטין או הנשיא בוש, כל התקופה שלו כראש הממשלה, ולפני כן התרכזנו גם בתקופה שלו כשר הבריאות, ושינויים שהוא וממשלו וממשלתו ניסו לעשות לאורך השנים, על לאיפה מדינת ישראל צריכה להתקדם בכל מה שקשור לתחבורה, על סוגיית יהודה ושומרון, עזה, כל כך הרבה נושאים עם איש שהיה בכל הצמתים המשמעותיים בציבוריות הישראלית, מרשות עיריית ירושלים ועד רשות ממשלת ישראל. ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות, חברת R&D משכנתאות בשיתוף פעולה עם גיקונומי, פה איתי בפרקים שלי פה בגיקונומי. אם אתם עכשיו צריכים לקחת משכנתה ואתם מחפשים להתייעץ עם מומחים שבאמת מבינים, ויצא לי לשוחח עם לא מעט יועצי משכנתה, החבר'ה של R&D משכנתאות באמת הרשימו אותי שהם מבינים, אז הנה יש פה אחלה הזדמנות, שיחת ייעוץ ראשונה בחינם למאזיני הפודקאסט. הם יסייעו לכל מאזינה ומאזין להשיג את התנאים הטובים ביותר האפשריים ובסביבת ריבית גבוהה כמו הסביבה הנוכחית. החלטה כזו שלכם יכולה להיות שווה לכם המון המון כסף, אז תדברו עם מומחים, תדברו עם יועצים, תעשו מה שצריך כדי להשיג גם לכם את העסקה הטובה ביותר. חפשו R&D משכנתאות בגוגל או תיכנסו ללינק שאני אשאיר לכם בדף הפרק. ועכשיו, גיקונומי, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי, פרק 852, באחר צהריים זה, יש לי את הזכות הגדולה לארח את כבוד ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, מה העניינים?
אהלן.
הטייטל בסדר?
מה?
הטייטל בסדר?
אהוד זה מספיק לכבד אותי.
מה, עשית עוד דברים? היית גם ראש עיריית ירושלים בכל זאת, לא מעט.
כמה שרים, כן.
כמה שרים? מה, איזה תקופה הכי זכורה לך, ראשות הממשלה?
אתה יודע, אם אני לא אגיד ראשות הממשלה, אז היא שמעה קצת באיזשהו מקום מתנשא, או באיזושהי סוג של הצטנעות מזויפת. אז, אבל אני אומר שאחד התפקידים הכי משמעותיים שעשיתי בחיי, זה היה שר הבריאות.
תרחיב.
שר הבריאות, תשמע, אני עם צוות שלם של אנשים, אבל בתקופה של שנתיים, ממשהו כמו מאי שנת 90, ועד יולי שנת 92, שבו ביום שבו התחלפה הממשלה ורבין חזר להיות ראש ממשלה, אנחנו הנחנו את היסוד לרפורמה, אולי אחת המשמעותיות ביותר שנעשו במדינת ישראל, זה רפורמה במערכת הבריאות. אני הצלחתי, בעקבות הדוח של ועדת נתניהו, של הדודה של, שעסקה במערכת הבריאות, קמתי צוות, עבדנו בצורה אינטנסיבית, באמת מאוד מרתקת ומעניינת. הכנו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שכלל רפורמה יסודית במערכת הבריאות בשני מסלולים מרכזיים, אחד בקופות החולים והשני בבתי החולים. קופות החולים, החוק הזה, הצעת החוק הזאת עברה בממשלה, עברה בכנסת בקריאה ראשונה, הוצגה לדיון בוועדת החוק, חוקה ומשפט, והייתה, ככל הנראה עוברת, תוך תקופה לא ארוכה, אבל אז הממשלה הכריזה על בחירות מוקדמות במרץ 92, וכתוצאה מזה לא יכולנו להמשיך בחוק. בעתיד הוא...
חיים רמון המשיך את העבודה שלך.
חיים רמון אבל לא השלים את העבודה. את זה לא נוטים לא לזכור. חיים רמון, בגלל שהממשלה אז, במפלגת העבודה אז, עדיין הייתה לפותה חזק על ידי ההסתדרות, הם לא אפשרו להעביר את החוק הזה, וכתוצאה מזה חיים פרש מהממשלה, ועבר להסתדרות. ואז מי שהשלים את החוק, את החקיקה, היה אפרים סני. אבל לצערי, הם השלים את החקיקה רק במה שנוגע לקופות החולים, ובאמת הרפורמה שנעשתה בקופות החולים היא מדהימה. לפי דעתי, היום למדינת ישראל יש את מה שנקרא מערכת הבריאות הראשונית, the primary health care, הטובה ביותר בעולם. וזה מה שעזר לנו להתמודד עם מגפת הקורונה בצורה כל כך יעילה, לא הממשלה ולא משרד הבריאות, זה הכל יחסי ציבור, חנטר איש ההופעות.
כן, זה היה 10 שנים של הרבה תיקונים, בין 84 ל-94, נעשו הרבה מאוד תיקונים מבניים במשק.
כן, אבל זה נעשה, כן, בעיקר בין 92 ל-94, כתוצאה מהכל מה שעבר, זה הצעת החוק שאני הכנתי ושהצוות שלי גיבש, ורשותו של מוטקה שני וסמי פנחס, שהיו גדולי הרפואה הציבורית במדינת ישראל לדורותיה, בעיקר מאוד כשני, אני חייב לומר, שלא היה כמור, הוא עדיין איתנו, אבל לא היה כמור הרפואה הציבורית מעולם במדינת ישראל, ומה שהם לא עשו, הם לא עשו את הרפורמה במבנה בתי החולים. אני התכוונתי שבתי החולים הציבוריים יהיו תאגידים עצמאיים שלא למטרות רווח, כל בית חולים יהיה כפוף לדירקטוריון שיוקם, עוד פעם, כחברה ציבורית שלא למטרות רווח, ומשרד הבריאות לא ינהל. משרד הבריאות רק יקבע סטנדרטים ויפקח על קיומם. את זה לא עשו, ולכן עדיין החלק הבעייתי במערכת הבריאות היום במדינת ישראל זה בתי החולים. לעומת זאת, מה שעשינו, מה שעשו, בעקבות מה שאנחנו, לפחות ככה אני מרגיש, הנחנו את היסוד בקופות החולים, זה הפך להיות מופת למערכת יעילה ומשרתת ומרשימה ביותר.
כראש ממשלה, נגיד שאתה מתמנה לרשות הממשלה, עד כמה הבעיות הספציפיות, לא יודע, בתשתיות, בתחבורה, במערכת הבריאות, בדברים שקרובים ללבך, בכלל מגיעים לשולחן שלך?
לפי בחירה.
אז אני שואל אותך.
בחירה. תראה, אני לא אשיב על השאלה בנוסח שהיא נשאלה, מה יהיה אם אני מחר יהיה ראש הממשלה, אבל אני יכול להגיד לך שברגע זה, אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, יש לי סדרה מאוד ארוכה של רפורמות שאני חושב שאפשר לקיים, שישנו את פני החברה הישראלית, את פני מדינת ישראל, את ערך החיים במדינת ישראל, את איכות החיים במדינת ישראל, יניחו אותה לסדרות הרבה יותר בריאים, הרבה יותר נכונים, והרבה יותר מבטיחים. למשל, אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, הייתי משקיע במערכת החינוך. אני מתחיל מזה שלא ראיתי נסחף להגדלת התקציב בתחום הביטחון בצורה מטורפת, כפי
שהולך לקרות.
כבר בעשר השנים האחרונות תקציב מערכת הביטחון היה בערך ב-25 מיליארד שקל מעל למה שמערכת הביטחון באמת צריכה.
לפי מה קובעים דבר כזה?
אני בשעתו הקמתי בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל ועדה שתגדיר את צורכי הביטחון ותקבע את תקציב הביטחון מסגרת מדויקת למשך 10 שנים קדימה. זה הייתה ועדת ברודט שהוקמה בשנת 2007, בראשה עמד דוד ברודט שהיה אחד מכלכלני המקרו הטובים ביותר במדינת ישראל. היו חברים באלי הורוויץ, מנואל טרכטנברג, קרנית פלוג, היה אלוף איתן בן אליהו, מיכל האוויר, אלוף אילן בירן שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, היה אילן מזרחי שהיה ראש המל"ל, בקיצור הייתה ועדה מעולה שדנה ועסקה בנושא הזה והגדירה תקציב של 54 מיליארד שקל 10 שנים, מ-2008 עד 2018, לכל שנה 54 מיליארד, שזה כולל את כל סיוע החוץ, כאשר כל שנה המערכת הביטחון צריכה להתייעל ב-3 מיליארד שקל שכאילו היו מפונים מתקציבים קשיחים, כדי להקצות אותם בתוך ה-54 מיליארד, אבל לכל מיני יהודים אחרים. אילו הדבר הזה היה מתנהל, אז מדי שנה היה נחסך, חוץ מהשנה הראשונה שעוד התקציב נקבע, כשאני ראש הממשלה, ואז אני נצמד ל-54 מיליארד שקל, משנה אחת ואילך כל 9 שנים, התקציב היה בין 70 ל-80 מיליארד שקל בשנה, שזה היה למעלה מ-25 מיליארד שקל בשנה בממוצע, או 20 מיליארד שקל בשנה, מעל למה שכל המומחים, כולל אנשי הביטחון שבאים מתוך המערכות הללו, קבעו שהמערכת צריכה.
קשה לקבוע את זה, זאת אומרת, 2006 יש מלחמה, הרבה אנשים מתים, הימ"חים ריקים, אני יודע שזה אחרי, ועדיין אתה ראש הממשלה, ואתה לוקח החלטה כל כך גדולה, שאתה מקצץ בתקציב. ישנים טוב?
לא קיצצתי, גדלתי.
לא, אני אומר, אתה רוצה עכשיו, למשל, הרי אני מניח שראשי מערכת הביטחון באים, רק רוצים להגדיל, 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 מפחידים אותך.
אני, שמע, אחד הדברים שלמדתי, למדתי להזין היטב, היטב, בתשומת לב, בקבדנות, בנדיבות, להמלצות של הגנרלים, ולקבל את ההחלטות, לאו דווקא, או לא בעיקר, בדיוק, לפי מה שהם חושבים, או הם רואים את הדברים, יש תמיד ראייה, לפי דעתי, לאזרח, שמנהל את המערכות, שהיא יותר רחבה, צריכה להיות. אני מקווה שהייתה...
סליחה, הייתה באמת הפעם הראשונה, ששר הביטחון היה אזרח, אמיר פרץ.
לא, היה אזרח פעם אחת, לפני כן, מישה ארנס.
נכון, אבל מי שכותב על ביטחון, מתעסק עם ביטחון, הוא כמעט בשר מבשרה שמערכת הביטחון. אצלך הגיע מישהו כמעט חיצוני.
תראה, א' הגיע מישהו חיצוני, ואני חושב שהיה שר ביטחון טוב דרך אגב. אמיר פרץ היה שר ביטחון טוב וענייני. הוא נתן למערכת תפקד, ובעיקר מה שחשוב, הוא נתן לאנשים להביע את דעתם ולדבר ולהתווכח, ולא בכך להסכים עם מה שהממונים עליהם חושבים. בסופו של דבר, תמיד הייתי אומר לכל אנשי, בכלל כל האנשים שעבדו איתי, אבל גם לאנשי הביטחון, הייתי אומר להם, לעולם אל תגידו לי דבר שנדמה לכם שיהיה לי יותר קל או יותר נכונות להזין לו. תגידו לי בדיוק את הדברים כפי שהם. אני אחליט בסוף, אבל אני רוצה להיות בטוח ששמעתי את כל הדברים שנכון היה לשמוע אותם. וכך נהגתי. אז אני אומר, תראה, גנרלים מטבע הדברים תמיד לוחצים להגדיל. הצבא שלנו מספיק גדול. אני לא, שלא תבין משהו לא נכון. אני חושב שהצבא שלנו הפגין במלחמה האחרונה וממשיך להפגין. שהרוח לחימה ויכולת מקצועית מרשימים הרבה יותר גבוהים ממה שלכאורה העריכו לפני כן, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים של בריק ואחרים. אבל להגיד לך שאנחנו לא יכולים פחות מאשר 8 אוגדות או 7 אוגדות רק בעזה? על מי? על מה? על כמה? זאת אומרת, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להישגים אליהם בהרבה פחות אמצעים, בהרבה פחות סדרי כוח אדם, והרבה פחות הוצאות, חיסכון יותר נכון, ואני לא בטוח שיש צורך בהגדלה דרמטית של התקציב. הייתי מגדיל את תקציב החינוך עכשיו, ב-10-15 מיליארד שקל, מיד, ומנחיל את כל תוכנית אופק חדש שאנחנו בזמנו עשינו אותה כתוכנית מהפכנית, מערכת החינוך היסודית לכל מערכות החינוך במדינת ישראל. זה דבר אחד. הייתי עושה, הייתי מגדיל את תקציב הפיתוח, טיפוח של מערכות הרווחה, את מערכת הבריאות בכל מה שקשור לתקנים לבתי החולים בעיקר, המבנים, במה שקשור למבנים של בתי חולים, אני חושב שאנחנו מסודרים מספר המיטות, אנחנו בסדר. יכול להיות שפה ושם צריך להוסיף מכשירים, אני יודע, אומרים שמספר ה-MRI שנמצא במדינת ישראל, הוא יחסית קטן ביחס לאוכלוסייה בהשוואה לנדין.
נראה לי שהכל בטל ב-60 לעומת מספר הרופאים והרופאות שיש כאן.
זה הבעיה, הבעיה...
והחיות והאחים כמובן.
הבעיה העיקרית, כשאנחנו, בשעתו שהייתי שר בריאות, היינו במצב של העודף הגדול ביותר, של רופאים, בעיקר בגלל הרופאים שהגיעו מרוסיה, היה לנו אז רופא לכל 160 נפש במדינת ישראל, שזה היה המספר הכי, שיעור הכי גבוה בעולם. אז אני אומר, צריך לטפל בנושא הזה של בתי החולים, בעיקר ההוצאה על אשפוז במדינת ישראל, היא עדיין יחסית גבוהה, ביחס למה שאנחנו צריכים לעשות, אבל בעיקר העניין של תקנים ושכר של רופאים, שלבי ההתמחות, בשלבים הראשונים שלהם, לא בשלבים האחרים שלהם. ואני גם הייתי שוקל את העניין שכבר בשעתו הסכמתי עליו, וזה שרב בבתי החולים הציבוריים, שירות רפואי פרטי בבתי החולים הציבוריים, שהוא היה חוסך למערכת משאבים רבים, בניגוד למה שמנסים לייצר עכשיו דימוי. הרפואה הפרטית במידה רבה ביותר חיה על חשבון המערכת הציבורית שלנו. כל בתי החולים הפרטיים, אם בתי החולים הציבוריים היו מספקים גם שירותים פרטיים, במקום שיבואו, ילכו לבתי חולים פרטיים, ויממנו באמצעות הביטוח הממלכתי, הביטוח הממלכתי, חלק ניכר מבתי החולים הפרטיים, כל הכסף הזה היה זורם לבתי החולים הציבוריים. הרופאים שהיו מועסקים בשירות הפרטי היו מרוויחים קצת יותר. לעומת זאת, הם היו 24/7, או ככל הנדרש, כל הזמן בבית החולים הציבורי במקום אחד, ואפשר היה לחלק את המשאבים האלה גם להוסיף שכר, גם לצוותים הרפואיים וגם לצוותים המנהליים, וכולם היו מרוויחים מן העניין הזה. אז זה דבר נוסף. הייתי בונה רכבת קלה, סליחה, רכבת מהירה, מן העריה לאילת, רכבת שנוסעת 400 קילומטר לשעה, גם במקביל ובצמוד לה, מערכת של הייווי. אגב, ב-BOT, בשיטה שבה ההוצאה הייתה בעיקר על חשבון השוק הפרטי ולא על חשבון המדינה.
עכשיו כשאתה מחוץ למערכת, זאת אומרת, אתמול למשל ישבה פה הילה חדד, שהייתה בחירה במשרד התחבורה, ואחרי זה מנכ"לית משרד המדע, והיא סיפרה למשל את כל מה שקשור לשדה תעופה הנוסף שצריך לבנות, כי נדבג כבר סתום לגמרי, והיא קצת הכניסה את המאזינים לסוד העניינים על הבעייתיות, שבסוף יש שרה מפה, או שר משם, או שרה משם, שהמודל של הפריימריז מונע מהם לקחת החלטות.
עכשיו שואל אותי שאלות על
הפיצוע, טק?
פוליטית. בסדר, בוא. איך מבצעים, אני גם יודע. בירושלים כבר יש 11 שנה רכבת קלה שנוסעת, ועכשיו גומרים את המסלול השני שלה, כשבתל אביב היא רק התחילה לפעול לאחרונה, 10 שנים אחרי ירושלים. והיא הצלחה אדירה בירושלים. אני בניתי את הרכבת הקלה, יחד עם כמובן, כל הצוות שלי וכולי, בנינו צוות, נכון, וזה, עשינו את זה, התחלנו כמו עם תל אביב.
כן, אבל יש הרגשה שהליכוד שאתה היית בו, נתן תמריץ לאנשים מסוג מסוים, זאת אומרת, ישב פה, לא יודע, משטייניץ ומרידור, ויש פה כל מיני חבר'ה מהתקופה שלך בליכוד, יש הרגשה שהמרכז הליכוד הביא או קידם אנשים מסוג מסוים, עכשיו יש סוג אחר.
אני חבל בזבז זמן של שיחה כזאת על מובן מאליו הידוע והמקובל. מה אתה רוצה שאני אגיד עכשיו מה אני חושב על חברי הליכוד ועל איך הליכוד מתנהל?
יותר על השיטה מאשר על החברים הספציפיים.
מה שאני רוצה להגיד לך, בוא, תן לי רגע אחד להשלים את הרפורמה שאנחנו עושים, שאני חושב שצריך לעשות, אני אומר את זה כך. הייתי עושה רכבת מהירה כזאת, היתרון הגדול של הרכבת הזאת היה מבאר שבע דרומה, כל 20 קילומטר מבאר שבע דרומה, 2 קילומטר מזרחה, 2 קילומטר מערב, היישוב קהילתי של 500 עד 1,000 יחידות דיור, שכל התשתיות על חשבון המדינה, כולל כבישים, דרכי גישה, חשמל, מים, סיבים אופטיים, מבני ציבור, בתי ספר, גני ילדים, מתלסים, בריכות שחייה, ופארק תעשייתי, כל זה כשהקרקע עולה אפס, ואפשר שם יהיה להגיע לבנייה של וילות מפוארות של 250 מטר במחיר של דירת חדר בתל אביב. אם אתה רוצה באמת לפזר את האוכלוסייה ולמשוך גם את התעשייה וגם את התעסוקה דרומה, זו הדרך לעשות את זה. הטענה או המחשבה שהתנאי האקלים שם הם לא כך אטרקטיביים, אני אומר לך, אני מבקר לא אחת באמירויות. התחלתי עוד לפני שחתמו את הסכמי אברהם, והאקלים באמירויות הוא אקלים מדברי יותר קשה מהאקלים בנגב.
גם באריזונה לא קר וגרים שם 6-7 מיליון אנשים.
חיים שם לא רע, חיים שם טוב. אז בהינתן שבכל בית יש מיזוג אוויר, ושיש את כל הפיתוח הסביבתי וכל הפיתוח התשתיתי המתאים ברמות הכי גבוהות, יבואו לשם בלי סוף אנשים, וישמר להם היתרון, בהינתן שיש רכבת מהירה מתל אביב לאילת, שאפשר כל חצי שעה להגיע ב-25 דקות מדרום הארץ למרכז הארץ.
מה, באזור הדרום יש בעיות אחרות, זאת אומרת, כבר שבעי לשעבר, וכמי שהחברים שלו עדיין גרים, רק אתמול חבר טוב מקרמית, פותח את הטלפון יישוב ליד מיתר, ליד באר שבע, ואומר לי, כך, תשמע מה אנחנו שומעים הלילה, את הסאונדטרק ללילה, אני שומע ירי בלתי פוסק.
תשמע, קודם כל, אז יש גם ירי בצפון, ויש גם ירי בדרום, יש בעיות, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מלחמה, אז קל מאוד להתאפס.
כן, זה היה גם לפני וגם אחרי המלחמה.
זה היה מדי פעם קורה, ומדינת ישראל היא מדינה שבהינתן שהיא מפעילה בחוכמה, בזהירות, בקבדנות, את העוצמות שלה, היא יודעת להתמודד עם הבעיות האלה בצורה יעילה. שאחד הסכנות הכי גדולות, וסליחה שאני לרגע אחד קופץ מהרפורמות שאנחנו צריכים לעשות במדינה למציאות של היום, מאז אוקטובר יש התאהבות כמעט אובססיבית, לפי דעתי חולנית, ושמישהו מטפח אותה באדיקות, שהפרדיגמה לדרך שבה אנחנו מתנהל, זה מה שהיה בשביל אוקטובר בבוקר. אם באמת מדינת ישראל, במקום לנהל את היכולת הצבאית שלה והיכולת ההגנתית שלה, תירדם בשמירה, אז בשום מקום אין ביטחון יותר.
אתה בעצם מתייחס להפרטה של מערכת הביטחון, כל אחד נושא נשק ומטפל בפרט.
לא דווקא. אני מדבר על זה שבשביעי לאוקטובר בבוקר, צבא ישראל לא היה במקום, המערכת שלנו, שהייתה צריכה להגן על התושבים, לא הייתה שם בכלל, ויכלו לפרוץ ל-22 יישובים ולרצוח אלפי אנשים ולחטוף מאות אנשים. עכשיו אומרים, איך אנחנו נוכל להגן על עצמנו על יד הרצליה ועל יד כפר סבא ועל יד רעננה? תראה מה שקרה לנו שם. בוודאי מה שקרה לנו שם. כשהבנק הכי טוב בעולם, שיש לו את המערכת השמירה והבטחה הכי מתוחכמת בעולם, אם היא לא פועלת, גנבים יפתחו את הדלת הראשית, ייכנסו לחדר הכשפות, יצאו את כל הכסף וילכו משם בלי בעיות. אז מה, זה בגלל שהמערכת לא שווה? לא. זה בגלל שאי אפשר להגן על הבנק? לא. זה בגלל שהתרשלו בצורה מופקרת ולא הגענו עליו. וזה מה שקרה לנו שם בדרום, אבל זה לא יכול להיות פרוטוטיפ. הדברים האלה, אי אפשר לבנות את עתידה של מדינת ישראל, אי אפשר לבנות חזון לעתידה של מדינת ישראל, על סמך הפחד האובססיבי הזה מכמה אלפי מחבלים, שיש לנו את כל היכולות, את כל האמצעים, את כל הכישורים, את כל הנכונות, כדי לבלום אותם ולפגוע בהם, ולמנוע מהם להפריע לשגרת חיינו, וזה מה שצריך להיות. זה נכון יהיה בצפון, זה נכון יהיה בדרום. אני אומר רק ש-60% משטחה של מדינת ישראל הוא ריק, הוא לא מיושב, הוא פוטנציאל לפיתוח אדיר ולשינוי כל מערכות החיים שלנו. אם אנחנו נשקיע בזה, אם במקום להשקיע בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון, במה שבסוף יישאר בידי הפלסטינאים ובדין, כן, אנחנו נפתח את זה בדרום, במקום שהוא שלנו, נפתור גם את בעיית הבדואים בדרום, גם את בעיית היהודים בדרום. אנחנו ניצור כבישים ואמצעי תחבורה מודרניים, מתוחכמים וכדומה, שישרתו את כל האוכלוסייה במדינת ישראל, וגם נפתח את התשתיות לפארקים תעשייתיים, בעיקר בתחומים שבהם אנחנו מצטיינים ושאנחנו יכולים להצטיין, וזה בתחומי ההייטק והטכנולוגיה המתקדמת וכדומה, אם אנחנו נשקיע שם את הכספים.
אבל זה אי מאוד גדול, שמה שציינת על יהודה ושומרון, אתה מי כמוך יודע, כמי שהיה בשיחות עם אבו מאזן ואחרים, שזה לא סוגיה פשוטה.
אין שום דבר פשוט בחיים. צריך להתמודד איתו. אנחנו לא רוצים להתמודד איתו. אנחנו לא רוצים לפתור את הבעיה הפלסטינית. אנחנו רוצים להפוך אותה לבעיה נצחית, כי ככל שהבעיה הזאת קיימת, ככה אנחנו יכולים להצדיק את העובדה שאנחנו צריכים להחזיק בכל השטחים, ואם אפשר גם לגרש משם את התושבים הפלסטינים, אם לא כך רוצים ללכת מרצונם, נשרוף להם את השדות, נעשה להם לינצ'ים, נשרוף להם את הכפרים, ואז או שהם יסתלקו או שאנחנו נגרש אותם, נספח את השטחים, זה מה שאנחנו רוצים. זה מה
לא יודע מי זה אנחנו, אבל כן.
לא אני, אבל זו הממשלה הנוכחית, שראש הממשלה שלה, בן גביר הוא ראש הממשלה בפועל, הוא בעצם מגדיר את הכיוון.
עד כמה אתה חושב שאתה היית קרוב לפריצת דרך מהבחינה הזו?
תראה, הייתי קרוב מאוד, אין ספק. אגב, שלא יהיה ספק, התוכנית שאני הגשתי אז, אין בלתה. יכול להיות שנושא הסכם עם הפלסטינאים, עכשיו, יכול להיות שעוד 3 שנים, יכול להיות שעוד 15 שעה, כשהוא יחתם ההסכם, הוא יהיה ההסכם שאני הגשתי. אין בלתו, כי אין יותר מה להציע להם, אין פשוט יותר מה להציע להם, ולא מגיע שנציע יותר, כי אנחנו הצענו את כל מה שנכון היה להציע, כדי לתת פתרון אמיתי, רציני, אחראי, מאוזן, מבוסס ויציב. לבעיה שלנו עם הפלסטינים.
ישבה פה לפני כמה שבועות שכנה שלך מפעם, עינת וילף, שאם אני לא טועה גרה לידך בירושלים, ואמרה שגם אם אתה היית קרוב, בסופו של דבר, סוגיית הפליטים, אף מנהיג פלסטיני לא יכול לחתום.
שטויות. כולם יכולים לחתום.
מה נאמר לך בשיחה סגורה על הסוגיה הזו?
אם אתה יכול, מותר לך בכלל לחתום.
הוויכוח שלנו היה מספרים לא משמעותיים.
מה שננקיבו מספרים?
בוודאי. כשאבו מאזן ישב עם קונדוליסה רייס, הוא אמר לה שברק הבטיח לו 60,000 פליטים להחזיר למדינת ישראל. אז היא אמרה לו, הוא לא הבטיח 60, הוא לא הבטיח 40. בסוף היא אמרה לו, תקשיב, מספר הפליטים שתוכלו להחזיר למדינת ישראל, יהיה כמספר האנשים שאתה יכול לדחוף למוקטה ברמאללה. אז כמה אתה יכול לדחוף למוקטה 20,000, אם אתה דוחס אותם היטב לתוך שטח המוקטה, אז זה פחות או יותר מה שאפשר היה. אני הצעתי הרבה פחות, הסכמתי כאילו במסע ומתן להחזיר הרבה פחות, אבל הייתי עם עצמי מוכן לאפשרות שברגע האחרון הם ילחצו בנקודה הזאת ואני אתגמש עד כדי 20,000. אל תשכח דבר אחד, שעל פי ההצעה שלי אנחנו מורידים למעלה מ-350,000 פלסטינאים שהם תושבי מדינת ישראל.
במזרח ירושלים.
במזרח ירושלים. אז מורידים 350 ומקבלים 20, עדיין נטו הקטנו את מספר הפלסטינאים ב-330,000, שזה שינוי מאוד משמעותי. זה צריך להיות טירוף לא להסכים לזה. אבל...
והרגשת שזה לא נופל על אוזניים ערלות, שיש שם מקום להסכמות.
תשמע, היה ויכוח, תראה, בסופו של דבר, לפי דעתי, אבו מאזן נמנע מלחתום על ההסכם על שלוש סיבות. שלושתן לא מעידות על עוצמה מנהיגותית. אחת, אני הייתי למדק, במידה מסוימת, בבס צולע. היה כבר לקראת סוף כהונתי, כשהודעתי שאני מתפטר וכו'. אז היה לו פחד
שהוא יסכים במדינת ישראל.
לא, שהוא אחרי שהוא יסכים, מדינת ישראל תיסוג בה, מי שיחליף אותי ייסוג בה וכו' וכו'. תכף אני אגיב על העניין הזה. הדבר השני שהוא, לפי דעתי, הרתיע אותו זה, העובדה שבאו אליו כמה אנשים בכירים ביותר, כולל מהממשלה שלי, ואמרו לו, שמע, אל תחתום, תחכה לנו. תחתום איתנו, אולמרט הוא כבר, נעמדק, או אולמרט הוא כבר בסולה, אי אפשר לסמוך על מה שהוא מבטיח וכו'. והדבר השלישי, זה העובדה שהוא בעצמו פחד, לא היה לו את האומץ לעשות את הצעד הנוסף הזה, שמנהיגים שמשנים היסטוריה, משנים חיים, עושים.
כעסת עליו?
מה?
כעסת עליו?
כעסתי, אבל מה, זה לא, הוא לא חבר שלי, הוא לא שותף שלי, הוא יריב, הוא יייב. הוא יייב מהצד השני, שיצר להגיע את...
אבל עדיין זה בן אדם שיצר חשב איתו בחדר עשרות שעות?
עשרות, מאות שעות. אז כעסתי, התאכזבתי, הוא יודע שהתאכזבתי, אנחנו, תראה, אנחנו המשכנו להיות בקשר, אני לא, אמרתי לו, ילבת אותי, אני לא מדבר איתך יותר, כן? עכשיו, אני חושב שהוא עשה את טעות חייו, מדוע? לא יכול היה להיות לו מצב יותר טוב מאשר שאני מגיש לו את ההצעה, הוא מסכים להצעה הזאת, בא מישהו אחריי, ישראלי, והוא אומר, אנחנו נסוגים מההצעה שאנחנו הצענו, שישראל הציע, שישראל הסכימה, שישראל הגישה את זה, שממשלה שנהנתה מרוב דמוקרטי בכנסת הציע את זה, ואנחנו קיבלנו, עכשיו אחרי שקיבלנו את ההצעה, אתם מתנגדים. זה היה משנה, את כללי המשחק בעולם לטובתם ונגדנו. ואת זה הם פספסו, כי בכל מקום אמרו להם, בסוף אתם לא מסוגלים לקבל החלטה, אתם לא מסוגלים להגיד, כן, כשכבר מציעים לכם הצעה, וכולם הסכימו שההצעה שלי היא הצעה אופטימלית, לא יכולה להיות יותר טובה, אז אתם לא אומרים כן.
לפניך הגיעו שני ראשי ממשלה שגם הציעו, הרי גם אהוד ברק וגם אריאל שרון הציעו הצעות רחבות, אריאל שרון אולי עשה את זה טיפה יותר חד צדדי, אבל גם היה לו
פרונית. שרון לא הציע שום הצעה, לא שום כולל. אריק שרון עשה את ההתנתקות מעזה, זה הכל.
לא, קראתי לו מזמן את הביוגרפיה שדוד לנדאו כתב עליו, אריק, והוא מציין שם שבכל זאת התוכנית הייתה רחבה יותר. אתה היית שם בתור שר, אז אני לא יודע.
אני הייתי מדבר... חלק מה...
כן, בגלל זה אני שואל אותך.
התוכנית הייתה לסגת גם מ-17 יישובים ביהודה ושומרון. ומי ששכנע את אריק לא לעשות את זה היו האמריקאים, שאמרו לו, אתה לא תהיה מסוגל לבצע את זה, בואו נתחיל לא. בקטן. כי הם חשבו שלא, תראה, העובדה היא שהמשאל שעשינו בליכוד אז, הרוב הצביע נגד ההתנתקות בכלל. זאת אומרת, הרי כל הפיצול שבסופו של דבר הביא להקמת קדימה, נבע מן העובדה שהבנו שהליכוד נגרר הרבה יותר ימינה מההנהגה שלו, מההנהגה שלפחות באותה תקופה הייתה אריק, ומי שתמך באריק, אני הייתי אולי הבולט והיותר אגרסיבי מבין השרים שתמכו במהלך הזה, ולכן לא הייתה לנו רעה אלא לפרק את הליכוד ולהקים את קדימה. לא.
לא הרגשת שיוך ביתי, או לא יודע מה זה, בכל זאת הייתה המפלגה
שלך. אני מכיר את... בוא, זה פוליטיקה. או האחריות היא לגורל מדינה, לגורל עם. ולכן ההתאהבות במסגרות פוליטיות היא מוגזמת.
כן, גם צ'רצ'יל שהיה פוליטיקאי לא פחות מכם, עבר לי ממקום למקום.
ממקום למקום. בסופו של דבר, אף אחד לא מזכיר את זה. כמובן, שכותבים ביוגרפיה של 1,000 עמודים על צ'רצ'יל, או של 5 כרכים, 6 כרכים, אז מזכירים גם את העובדות האלה, גם מזכירים איך הוא נסע לחסות את מלחמת הבורים ב-1898 בדרום אפריקה, ונתפס כמעט על ידי ה...
למה כמעט? הוא היה שבוי? ברח?
לא, הוא ברח, כן. לכן אני אומר, הוא ברח, ובסופו של דבר הוא הסתובב שעות, ימים, ב-No Man's Land, במקום ללא זהו, ובסוף הגיע לאיזה בית אחד, דפק על הדלת, ופתחו לו, ואז הוא ניסה להגיד משהו, ואז בא לבית, אמר לו, מיסטר צ'רצ'יל, זה המקום היחידי בטווח של 1,000 קילומטר, ששמח לראות אותך. הוא ניצל. אבל את זה מזכירים כשמספרים אנקדוטות על החיה, אבל מה שבסופו של דבר זה ההכרעות ההיסטוריות הגדולות שלו. אז אותו דבר גם בהקשרים שלנו.
אז למשל עם אהוד ברק, שכן עשה הצעה מאוד נדיבה, התייעצת איתו?
לא התייעצתי. פה ושם, אילון, לגבי הסדרי הביטחון שנגזרים מהתוכנית שלי, לא רק שהתייעצתי איתו, אלא שעל פי הנחייתי ולפי הוראתו, כמי שמופקד על הצבא, אגף תכנות, הכין תוכנית של 8 נקודות להסדרי ביטחון שיגזרו מזה שאנחנו לא נהיה בעצם ביהודה ושומרון, והתוכנית הזאת הוצגה על ידי ברק לנשיא בוש, כמובן בנוכחותי, בישיבה של הקבינט עם הנשיא בוש, והאמריקאים אימצו את ההסדרים הללו, ולאחר מכן גם אני דאגתי שהם יעבירו את ההסדרים הללו לממשל של אובמה, ואני יודע מאנשי אובמה שהם אימצו גם את ההסדרים האלה. כלומר, המודל הפתרון של הבעיה, גם בהיבט הביטחוני וגם בהיבט של גבולות ושל הסדרים ושל נסיגות ושל כל הדברים האלה, היה של ההצעה שלי מקובל גם במשרד בוש וגם במשרד.
אני מניח שאתה לא שותף לדעה שאי אפשר להגן על גבולות כאלו, שמה שקרה בשבעה באוקטובר יקרה גם ביהודה ושומרון.
בעצם שזה יקרה. אם הצבא יהיה באותו זמן בהר מירון, באיזה קבר אחר בגליל, ולא ישמור על הגבולות. כשלא שומרים על הגבולות, אפשר לפרוץ אותם. כששומרים, אי אפשר לפרוץ אותם. אנחנו מדינה, תראה, יש איזושהי דיספרופורציה, כמעט הייתי אומר, מעוררת חמלה, אלמלא זה היה כרוך באמת בקיומנו. לפני 5 חודשים, ראש הממשלה הזה אמר שאם האיראנים יתחילו איתנו, אנחנו יודעים להשמיד אותם. עכשיו ש5,000 מחבלים פלסטינאים מתפרצים מעזה, אין להם טנק אחד, אין להם נמרה אחת, אין להם מטוס אחד, אין להם טילים בליסטיים, אין להם כלום, וראש הממשלה הזה אומר, אנחנו עכשיו מנהלים את מלחמת הקיום של עם ישראל. מה יקרה כשנצטרך להילחם באיראן? אז יש פה הגזמה מטורפת. אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת, ברוך השם, ההנהגה הצבאית שלנו שכשלה, ותשלם את המחיר, לא תהיה ברירה, תשלם את המחיר, אבל זאת ההנהגה הצבאית מרשימה מאוד. הרצי הלוי ואנשים אחרים, אנשים מרשימים מאוד, ודאי ראש שירות הביטחון. אני, איך אומרים, כולם
היו בניך.
כולם היו ילדיי, כן. היו...
בדרך לא דרך, כן.
בדרך שלהם לפסגה, וגם ידעתי לזהות ממהם יגיע לפסגה. לא טעיתי. אז הם אנשים יוצאים מן הכלל. לא חשוב, הם כשלו, והם ישלמו את המחיר. אבל אין ספק בכלל שהניסיון לצייר את המלחמה הזאת כמלחמת קיום, זה לא רק הגזמה פראית, זה חלק מפילוסופיית הפאניקה המתוכננת, שנתניהו יצר בשיח הציבורי, במתכוון כי ליצור הרגשה של כל הזמן, של חוסר ביטחון, של פאניקה, שבה היא מזקקת לאיזה מין אבא גדול שעוטף אותנו את כולו בזרועות השריריות שלו ומגן עלינו.
זה לא
הבעיה היא, רק הבעיה היא שאין לו לא זרועות שריריות ולא יכולת לעטוף אותנו, אין בו לא טיפה של חמלה, לא טיפה של עוצמה, לא טיפה של אומץ, לא טיפה של כוח, אלא הוא פחדן פתולוגי שיודע לשחק ברמות של, הייתי אומר, אלמלא לורנס אולוויה היה חי, הוא היה מתאבד כשהוא היה רואה כמה ביבי שחקן יותר גדול ממנו.
הוא תמיד היה כזה?
זהו. אין לו שום דבר אחר. כל מי שחושב שיש בו משהו אחר, כל מי שמדי פעם מתוך איזושהי, הייתי אומר, איזושהי עמדה, ניסיון קצת ככה לשייף את הוויכוח, היה משנה מזה מה שפתיים לחוטי ונלעג, כמה הוא איש תרבותי ומשכיל ויודע ספר וכל הדברים האלה.
לא, לא מדבר על הדברים האלה, מדבר על קווי האופי המרכזיים.
האיש הזה הוא ריק, ריק. רק אדם ריק יכול להיות היום בעד דבר אחד ומחר בעד דבר הפוך, ולשקר באופן אובססיבי כל יום על כל עניין ללא שום בעיה, ולעשות את ההצגות שהוא עושה. אין בו שום דבר, אני מעולם, אני מודה, יכול להיות שאני חריג, אבל אני מודה. אני אף פעם לא התרשמתי ממנו. אני מתרשם רק מדבר אחד, מהכושר המניפולטיבי והשחקני שלו. אבל שום דבר לא של עומק, לא של מחויבות מוסרית, לא של עמוד שדרה יציב, לא של אומץ, לא של יכולת לקבלת החלטות. שום דבר מן השוג הזה איננו מאפיין אותו ומעולם לא אפיין אותו.
אתה לא נותן לו איזושהי אולי, או יכול לתת לו איזושהי הנחה כי מה שרואים משם לא רואים מפה? זאת אומרת שהתפקיד
עצמו... אני ראיתי משם.
אני אומר, בגלל שאתה היית שם, אתה יודע איזה קשה, הלחצים והביקורת וה... לא?
לא, להפך.
חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם אהוד אולמרט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת טוסיט, שתעזור לכם לפתור את כל פתרונות הישיבה שלכם, ממשרד של אדם אחד בבית, ועד למשרד של 1,000 אנשים שונים. טוסיט פתרה פתרונות ישיבה, אם זה כיסאות משרדים, כיסאות עורך, כיסאות מנהלים, כיסאות מחשב, כיסאות משרדים, כל מה שצריך למשרד, כאמור, גם במשרדי ממשלה וציבור ענקיים, וגם בחברות קטנות יותר. תגיעו לחנות המפעל שלהם, חנות הדגל מול קניון איילון, הם יטפלו בכם טוב, וגם תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, הם יעזרו לכם למצוא את הכיסא המתאים לגב, לטוסיק ולכיס שלכם. ועכשיו בחזרה לפרק.
תראה, יש הגזמה ניכרת, אני יודע שזה יישמע קצת בגופה, אבל אני אגיד לך, תפקיד ראש הממשלה הוא תפקיד קשה. מי שטוען שהוא התפקיד קשה בעולם, זה מישהו שמנסה לעשות לעצמו איזה אגו בילדאפ חולני, שאין לו קשר למציאות. להיות נשיא ארצות הברית, פי 100 יותר קשה, פי 100 יותר רגיש, פי 100 יותר מסובך, גם הרבה מאוד תפקידים אחרים, ואני אגיד...
בגלל אופי התפקיד או אופי המדינה?
בגלל היקף האחריות והיקף ההשלכות שיש לקבלת ההחלטות של זה, ואני אגיד לך משהו. למה, גם להיות מנכ״ל גוגל ומנכ״ל אפל, זה לא פחות קשה מאשר להיות ראש ממשלת ישראל. ומי שאומר, כן, אבל החלטות של ראש ממשלת ישראל נוגעות למיליונים. אתה יודע כמה בעלי מניות יש בגוגל? עשרות מיליונים, יותר מאשר תושבים.
אני יודע ליחידי הוא חיי אדם, שבסוף על טעות של ראש הממשלה, המחיר הוא חיי אדם.
הטעות של ראש הממשלה היא, אתה יודע, כשמותחים את החבל עד הקצה בצורה קיצונית, אז מציגים את זה כטעות של ראש הממשלה. בדרך כלל יש בו מערכת שלמה, יש בו תהליך פחות או יותר מסודר של קבלת החלטות, יש כאן הרבה מאוד שותפים לתהליך הזה, תמיד יכול לקרות מקרה, תראה, אני נושא איתי, ומעולם לא יכולתי להשתחרר, וגם לא יכול, גם, אני לא בטוח שאני רוצה להשתחרר. את המראות הנוראים של אנשים שראיתי אותם מרוסקים ברחובות בירושלים.
בתקופת הפיגועים?
בתקופת הפיגועים באוטובוסים, בכל המקומות האלה, וזה נסחב איתי. אני זוכר את מבטים, את העיניים, של לוחמים, ששלחתי אותם למקומות שהם לא חזרו מהם. ואני זוכר את מבטיהם. ואני לא יכול לשכוח את זה, ולפעמים אני מתעורר בלילה.
מה, תחושת אשמה, חרטה או...
לא, לא אשמה ולא חרטה, כאב. כאב. אבל זה חלק בלתי נפרד ממה שדרוש כדי להיות מסוגל להתמודד עם האחריות לתפקיד הזה. אז אני לא מזלזל באחריות, אני לא מזלזל במשמעות, אני לא מזלזל בקושי. זה humanly possible, זה אפשרי מבחינה אנושית. לנהל מדינה זה אפשרי מבחינה אנושית. זה נכון שזה מורכב, ויש מפלגות, ויש פוליטיקה, ויש אינטרסים, ויש חרדים, ויש חילוניים, ויש ציונים דתיים, וזה בסדר. יש, צריך לבנות מערכות מתאימות. תראה, מה שאנחנו עשינו למשל בתחום המערכת הציבורית במדינת ישראל, שכבר לוקחים את זה for granted, אז שוכחים, אבל לא נורא.
למה?
הועיל ומישהו אחר לא עושה, עושה את זה עבורי, אז אני אעשה את זה. תראה, הפכנו את משרד ראש הממשלה למשרד המטה הלאומי, מה שלא היה מעולם, והקמנו את המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה.
רגע, תסביר מה ההבדלים. תסביר מה היה.
הפכנו להיות גוף המטה, שמנהל את כל הסוגיות הלאומיות בתחום הכלכלי והחברתי. מעולם לא היה כזה דבר.
היה לפני?
לפני כן היה פקידי האוצר, הם היו מחליטים שהם לא מתקציבים, ובזה זה היה נגמר, וכולם אמרו, הם שולטים בעניינים, הם מכתיבים וכו'. לא עוד. לא עוד. מדוע? כי יש המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה, וכשמגיעות סוגיות שלא נפטרו, מביאים את זה אליה, והיא מחליטה, אם היא מתפקדת כמו שצריך, תראה, אם היא מתפקדת, אם מי שעומד בראשה, אני עמדתי בראשה, הייתי מנואל טרכטנברג, שהוא איש משכמו ומעלה, אז זה הפך להיות גוף שהיה לו גוף בעל השפעה מכרעת בכל העניינים הכלכליים והחברתיים של מדינת ישראל. הקמנו את המועצה לביטחון לאומי, שיניתי את החוק בעקבות מלחמת לבנון השנייה והלקחים שהפקתי ממנה. הקמתי מועצה לביטחון לאומי שלא הייתה כמוה מעולם, שזה גוף מטה, זה אגב הגוף שבגללו ביבי ייפול גם בוועדת חקירה. כי כשהוא יטען שאנשי הצבא או אנשי המודיעין, זה מה שהם דיווחו, הוא שוכח שתחתיו, לא תחת שר הביטחון, לא במשרד הביטחון, במשרד ראש הממשלה תחתיו יש מועצה לביטחון לאומי שתפקידה זה לקבל את כל הערכות של גופי המודיעין האלה ולהעריך אותן ולבדוק אותן ולבקר אותן ולהתמודד איתן. עכשיו, או שהם עשו את זה במועצה לביטחון לאומי והם לא הגיעו למסקנות אחרות, ודאי שיש עליו את האחריות. או שהם לא עשו את זה, ודאי שיש עליו את האחריות. אבל יש מועצה לביטחון לאומי שעל פי חוק מוגדר תפקידה באופן שהיא מעולם לא היה קיים קודם לכן. הקמנו את הרשות לחירום לאומית שהייתה צריכה מצבי קיצון לטפל בכל העניינים החברתיים והאזרחיים במצבי חירום, רעידות אדמה, אסונות, צריפות וכל הדברים לדבר שלא היה מעולם קודם לכן. אז הקמנו שורה של, חוללנו שינויים, כשאתה שואל אותי אפשר לעשות או לא אפשר לעשות, אפשר, אם ממוקדים בזה. אני הקדשתי, למרות שלכאורה הקדשתי המון זמן לשר ומתן לשלום, המון זמן לענייני ביטחון, היה לנו באמצע את נושא הכור הגרעיני בסוריה, שזו הייתה החלטה...
ככה, החלטה פעוטה כזו.
החלטה דרמטית מאוד, שהיא החלטה שקובעת גורלות, שקובעת קיום.
משום ש... היית מוכן למלחמה באותו יום?
לא רק הייתי מוכן למלחמה, הייתי מוכן למלחמה, הייתי גם מוכן לאפשרות, שחס וחלילה, או הייתי צריך להריך לאפשרות שחס וחלילה, אם אנחנו לא נערוס את הכור, מה יכול לקרות מבחינת מדדי הביטחון הקיומיים של מדינת ישראל? רק כדי לתת לך דוגמה, שנתיים שלוש לאחר מכן, דאש, שתאר לעצמך שדאש היה שולט על דיר אזור, ששם יש כור גרעיני פלוטוגני שהוא פועל. מה יכולה להיות המשמעות של זה מבחינת ביטחון כל המזרח התיכון, אולי ביטחון העולם. אז כל ההחלטות האלה היה צריך לקבל, אבל בדרך היה צריך לטפל בטיפות חלב, וגם טיפלתי בזה, והיה צריך לטפל במערכת הבריאות, והיה צריך לטפל במערכת החינוך, והיה צריך לטפל בסל התרופות, והיה צריך לטפל בבעיות התחבורה, והיה צריך לטפל ביחסי הסחר של ישראל.
מה אתה הכי מצטער שלא טיפלת? זאת אומרת, אני מסתכל למשל על המתחים שקיימים היום בין הציבור החרדי לחילוני, וכראש עיריית ירושלים לשעבר, זה נושאים שאתה מכיר היטב. יש משהו שאתה מצטער שלא עשית?
אני מצטער שלא יכולתי לעסוק יותר בנושאי חינוך, שלא יכולתי לעסוק יותר בנושאי תשתיות, שלא יכולתי לעסוק יותר בכל הנושאים שבעצם אמרתי לך שהיום הייתי מחולל בהם רפורמה, אילו יכולתי, ושהם לא טופלו במשך 15 שנה.
אפילו לא עוסקים בהם, בקושי עוסקים בהם.
בקושי עוסקים בהם. בזמנו אני זוכר שעוד ישראל קץ היה שר התחבורה, אז פעם שוחחתי איתו. אז הוא אומר לי שראש הממשלה אמר לו, נו, עמדתי לרשותך תקציבים לבניית כבישים. אז הוא אומר שהוא אמר לו, אני לא יודע אם הוא אמר לו, אבל זה מה שהוא אמר לי שהוא אמר לו. ישראל הוא איש אגון דרך אגב. אני לא מסכים עם דעותיו, אני לא מסכים עם עמדותיו, אבל הוא איש ראוי. הוא אמר לי, שהוא אמר לביבי, לא, לא, את כל התוכניות למדינת כבישים עשה אהוד אולמרט. אני הכנתי תוכנית חמש שנתית, ביותי שר האוצר, לפיתוח כל רשתות התחבורה של מדינת, ורשתות התחבורה של מדינת ישראל. כלומר, צריך לעבוד. ראש ממשלה צריך לעבוד. אבל ראש ממשלה שקם בבוקר, לא מגיע למשרד לפני 11, כי הוא צריך שעה וחצי מהבוקר לבזבז על מניקוריסטית ועל פדיקוריסטית ועל קוסמטיקאית ועל צביעת השיער ועל הדבקת השיער ועל כל הדברים האלה, זה משהו שמשקף איזשהו דגש אחר בהוויית הקיום האישית
של... שמע, אתה אוהב ספורט, בביוגרפיה של אגסי הוא אמר שהפסיד גרנסלאם פעם אחת כי הוא היה צריך להתעסק עם הפאה שלו, אתה יודע, זה משפיע, הכל משפיע.
תראה, בהתחשב בעובדה שאגסי זכה בכמה וכמה גרנדסלאמים.
כן, היה לא רע בסך הגול.
ולמרות שהוא הפסיד, הוא הפסיד את ה-US Open לפדרר, לפדרר שבעיניי הוא המלך של כל הספורטאים. עם כל הכבוד לג'וקוביץ ולרפה נדל וכל הדברים האלה. הגדול מכולם, הכי גדול אי פעם, עדיין פדרר. כן, אבל אגסי בסדר. אז אגסי התעסק ב...
יש כאלה, אתה יודע מה לעשות.
מה?
יש כאלה שיותר קשה למשחרר.
אבל הוא מפסיד גרנדסלאם אחד. ביבי מפסיד כל יום גרנדסלאם, בגלל העניין הזה.
היית מקביל כהונה של ראש הממשלה, זאת אומרת מספר כהונות?
כן, אני חושב ש... תראה, הרי אתה מכיר את הסיפור האמיתי, האמיתי של ביבי ושל הכהונות. כשביבי עוד לא נבחר לראש הממשלה פעם אחת, היו בליכוד חוץ ממנו אז שלושה אנשים שהיה להם מעמד ציבורי מאוד ככה מוערך ואטרקטי.
אתה מדבר על 1995-94?
כן.
אוקיי.
Okay. אחד מהם היה בני בגין, אחד מהם היה דן מרידור. השלישי הייתי אני שהייתי ראש עיריית ירושלים. הייתי ראש עיריית ירושלים, זה תפקיד לאומי, אני ניצחתי בבחירות באופן דרמטי, את טדי קולק, זה היה דרמה גדולה מאוד, וכולם אמרו, זה סולל את הדרך להתמודדות שלי. עכשיו, בינתיים ביבי כבר היה ראש הליכוד אז, והוא היה מועמד לראשות הממשלה, אבל הוא כל הזמן, זה אדם שחי כל הזמן בחרדות, כל הזמן חשש שאני אנסה לטרפד אותו, להתמודד מולו, או לנסות overthrowing, לנסות להדיח אותו, או משהו כזה. יום אחד הוא מצמצל ואומר, אני רוצה לבוא אליך ללשכה. אמרת לו, ביבי, אתה ראש הליכוד, אני אבוא אליך. הוא אומר, לא, שמעתי שיש לך לשכה יפה, אני רוצה לבוא אליך. אמרתי, אוקיי. הוא בא אליי, הוא אומר לי, תקשיב, אני צריך 4 שנים, לא מספיק לי. אני אעשה את כל הרפורמות, יחולל את הכל וכו'. הוא אומר, שמע, יש 2 אנשים בארץ שמסוגלים לנהל את המדינה. הוא אומר, האחד זה אני, והשני זה אתה. הוא אומר, אני קדנציה ראשונה, אתה אחריי, אני מעביר לך את הקדנציה וכו'. היה ברור לי, הדברים מהזויים האלה, של אדם חסר ביטחון, שפוחד שאני אתמודד איתו לפני שהוא נבחר בפעם הראשונה, אז הוא אומר לי, בואי נה, אל תפריע לי, כי אחרי זה אני... מה לא, ביבי, מה זה הירושה של אבא שלך? מה אתה אומר לי, לא תפריע לי. תעזוב את השטויות האלה, הוא אומר, אמרתי לו, חוץ מזה, אמרת שיש לי לשכה מאוד יפה, ששמעת שיש לי, אתה רואה. לא בוער לי לעזוב אותה, הכל בסדר. לימים...
מה היו הנושאים שהוא דיבר עליהם שהפריעו לו, אתה זוכר?
לא, הוא לא דיבר על נושאים מסוים, הוא אמר, תשמע, אני צריך לעשות רפורמות, וזה, וזה. לא יודע.
לא האמנת לו?
לא. אבל חכה, זה לא נגמר. אחרי איזשהו, אני יודע, עם ימים וזה, נפגשים, דן מרידור, אני מספר לדן, דן, נשמע סיפור, נשמע לך הזוי, זה לא יכול להיות. אני אומר לו, אבל זה קרה. אני מספר לו שביבי בא אליי ואמר לי שיש 2 אנשים שיכולים לנהל את המדינה, אחד זהו, אחד אני. וכולי וכולי, הוא אומר, מעניין, אתה יודע. לפני שבוע, 2 האנשים האלה היו ביבי ואני, דן מרידור, בשיחה איתי. ואז שדיברנו עם בני בגין, התברר שבשיחה עם בני בגין גם היו 2 אנשים, הוא ובני בגין. זאת אומרת, מדובר פה על משהו באמת שמעיד על איזשהו מניפולציה זולה, עלובה, שמעידה משהו על מבנה האישיות של האיש. הכל אפשר במניפולציות ובעמדות פנים ובמשחקים, כאילו לקנות ליבם של אנשים. אם אתה שואל אותי, בהתחשב בניסיון שיש לנו עם ביבי, כן.
מצד שני, שתי כהונות?
כן. מצד שני, שאני חושב על כך, אתה יודע, אני חושב על זה שאלמלא רוזוולט היה הולך לכהונה.
טדי רצה 3.
מה?
טדי רצה 3.
טדי רצה 8.
לא, לא...
טדי רוזוולט.
לא FDR. טדי רצה.
טדי רוזוולט.
רצה.
הדודן. הדודן שלו, לא הדודן, כן, הדוד once removed.
כן.
הוא היה... אבל אלמלא פרנקלין דלאנו רוזוולט נתמודד על הכהונה השלישית, אז יכול להיות שאמריקה מעולם לא הייתה מצטרפת למלחמת העולם השנייה, וכל ההיסטוריה האנושית הייתה שונה לגמרי. והסיבה, הוא אמר מראש, לפני שהוא התמודד ב-1940 על הכהונה פעם שלישית, הוא אמר, אם הוא לא יהיה הנשיא, יש סכנה שאמריקה לא תצטרף למלחמת העולם השנייה, כשהיה ברור לו כבר אז שלא יהיה מנוס מזה. בסופו של דבר, אחרי פרל הרבור,
היפנים החליטו בשביל האמריקאים.
היפנים במידה מסוימת יצאו את האקלים הציבורי שהקל על ההצטרפות למלחמה.
כשאתה רואה מהצד אנשים שאתה מכיר, כמו ג'ו ביידן ואחרים, שעומדים במשרה הזו, והם צריכים להתמודד עם פוטין, ולא יודע מה, החבר'ה באיראן והאירופאים והכל, אתה מסתכל מהצד ואומר, הנה תפקיד אחד שאני שמח שאני לא צריך לעשות?
לא יודע, תראה, בשביל זה אתה צריך להיות נשיא אמריקה. כשאתה נמצא בתפקיד של נשיא אמריקה, עם כל העוצמות שיש לאמריקה, עם כל המשאבים האדירים, עם הגודל, עם כל הדברים האלה, אז הסיפור אחר, אז אני לא בטוח שזה אמרתי אותי, אבל תראה, אני צריך להתמודד, ראש ממשלת ישראל צריך להתמודד עם פוטין, גם כשהוא ראש ממשלת ישראל.
איך זה קורה? זאת אומרת, אתה נתקלת בפוטין בכל מיני סיטואציות אפילו כבן אדם. זאת אומרת, איך?
תראה.
איך משחקים בין רוסיה לארצות הברית, לערב הסעודית, לאירופאים, להודו, אתה יודע, הרבה, נורא קל לבקר מהצד.
היו לי המון שיחות עם פוטין. ואני חושב שהיינו על סף שיפור מאוד משמעותי ביחסים.
איך משוחחים אחד עם השני? סלח לי על הפרט הטכני. אנגלית?
דיברתי איתו אנגלית בלי מתרגם בפעם הראשונה כשאני לא הייתי ראש ממשלה, והוא עשה לי ארוחת ערב בביתו באופן פרטי, בבית הפרטי שלו, ואז באמצע השיחה הוא אמר למתרגם תצא, אז שאלתי אותו מה קרה, אז הוא אמר אני לוקח שיעורים באנגלית כל יום 20 דקות. אז הוא היה כבר בשלב שבו הוא היה יכול לא יותר מדי ראות, אבל עדיין לדבר אנגלית באופן שאפשר היה תו להחליף דברים. אבל תראה מה, איך מדברים עם פוטין ואיך מדברים עם ראש ממשלת אנגליה או נשיא ארצות הברית או נשיא ברזיל.
אז ראש ממשלת אנגליה או ברזיל הם מועמדים נבחרים, יש דמוקרטיה, יש מערכות. במקרה של רוסיה זה משהו טיפה אחר, לא?
תקשיב, היו לנו שיחות, אחלה שיחות, עם כל ה... בסוף זה בני אדם. צריך לדעת איך לדבר עם בני אדם. אחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי זה שתמיד טוב לתת למי שאתה משוחח איתו, מי שאתה צריך ליצור איתו איזשהו תהליך של קבלת החלטות, של עבודה, של זה, לתת לו הרגשה שהוא מייצג משהו נפלא. היה לי כלל. כל ראש ממשלה שנפגשתי איתו, הייתי מתחיל את השיחה בזה שהייתי אומר לו שאני מודה לו מקרב לב על כל העזרה, על כל העצה הטובה, על כל הסיוע, על כל שיתופי הפעולה שהוא עושה עם מדינת ישראל, שהם מהווים ערך עצום בשבילנו. היה לפחות מקרה אחד, לא אגיד איזה ממשלה, אבל באמת ממשלה שזה היה נשמע קצת מוגזם, שאמרתי לו את הדברים האלה, ואז הוא התכופף ואמר משהו לאיש שלו שישב לידו, בשפה שלא הבנתי. לימים האיש הזה אמר שראש הממשלה, שהוא שמע אותי אומר את זה, הוא אמר לו, תגיד לי, הוא יודע מי יושב, אולי הוא יתבלבל, על מה הוא מדבר וכו'. אבל זה אף פעם לא מזיק.
אבל כשאתה רואה למשל, זאת אומרת, לי נורא קל לדבר מהצד, אבל כשאני למשל ראיתי את הפוסטר, אני הולך ברחובות העיר פה, וראיתי פוסטר ענק שבנימין נתניהו לוחץ יד למר פוטין, ובתקופה הזאת פוטין כבר נמצא בתוך אוקראינה, אחרי 2014, אחרי כל מה שהוא עושה.
לא, אבל אחרי 2014 הוא לא נמצא באוקראינה.
הוא נמצא בקרים.
קרים. כן. קרים זה סיפור בעייתי. כי קרים, אם היום, אם היית אז עושה משאל חופשי, דמוקרטי, חד משמעי, מה רוצים תושבי קרים, היו אומרים לך להיות ברוסיה ולא באוקראינה. וקרים הייתה חלק מאוקראינה. אז קרים זה לא המקרה הכי טוב והכי קלאסי וכו'. חוץ מזה שצריך להסתכל, אני אומר לך עכשיו, תשמע, אני חושב, ואמרתי את זה כשפרצה המלחמה בינינו לבין בין הרוסים לבין האוקראינים, אמרתי שהתגובה הישראלית הפושרת והמטלטלה והזהירה שאיננה רוצה לגנות את הרוסים הייתה טעות חמורה ביותר. אבל בוא נסתכל על זה לרגע. אני אומר את זה אחרי שסיימתי אתמול לקרוא את הספר על משבר הטילים בקובה. ספר היסטורי מאוד מאוד מקצועי שכתב דניס מרטין שרווין, שהיה היסטוריון מאוד מוערך, הוא כתב גם את הביוגרפיה של אופנהיימר שעל בסיסה עשו את הסרט של אופנהיימר שעכשיו הוא מועמד לכל הפרסים בזהו. תראה,
נורא קל לדבר.
לא, ברית נאטו הוקמה כדי להיות ברית נגד רוסיה.
ברית הגנה נגד רוסיה.
נגד רוסיה. עכשיו, הברית הזאת בהתחלה הייתה מבוססת על מדינות מערב אירופה. אחרי שהגוש הסובייטי התפרק, לקחו את פולין, לקחו את צ'כיה, לקחו את ארמניה, או לא את ארמניה.
גיאורגיה, לטביה,
ליטא. לא גיאורגיה, אבל חלק מהמדינות האלה הפכו אותם לחלק
מגיאורגיה, לא, אני
חלק מנאטו, כי הכל נגד הרוסים. אוקראינה, שתמיד הייתה בתשתית, באתוס הרוסי ההיסטורי, תמיד היה מקום בעל חשיבות אדירה ורגישות עצומה, רצו להפוך אותה למדינת נאטו. אז להגיד לך שאילו זה היה קורה אצלנו, או אילו זה היה קורה ליד הגבול האמריקאי, הם לא היו רגישים לזה, הם לא היו מחפשים דרך להגיב על העניין הזה, הדברים האלה מצוירים. ואני אומר לך כמי שמגנה את מה שהרוסים עשו ואת ההתקפה שלהם וכו', אבל להגיד לך, שלא הייתה כאן התגרות בלתי זהירה של ארצות המערב ברוסים, אני אגיד לך מה פוטין אמר לי. פוטין אמר לי, תקשיב, אני הצלתי את זה נגדו דרך אגב, הוא אמר לי, תקשיב, מה הוא חושב לעצמו החבר שלך? החבר שלי זה הנשיא בוש, שבעולם היה מקובל שאנחנו בחברות טובה, אז לא פעם היו באים אליי להעביר מסרים לבוש או להתלונן. הוא אומר לי, מה הוא חושב לעצמו? אנחנו נסכים שאמריקה באמצעות נאטו תציב טילים אמריקאים על הגבול שבין צ'כיה לרוסיה או בין פולין לרוסיה, מדינות שהיו חלק מברית ורשה ועכשיו הם ברית נאטו, אנחנו נסכים לזה, מה הם חושבים לעצמם? טענה לא בלתי מבוססת, הוא אומר, מה היה קורה, מה קרה בקובה, כמובן זהו, הוא אומר, מה היה קורה אם היינו שמים, היו שמים טילים רוסיים בפנמה? אמריקה לא הייתה מגיבה, או במקסיקו אמריקה לא הייתה מגיבה.
זה לא משהו תיאורטי, זה מה שקרה.
לא, הם לא עושה.
הם קורצו להציב בקובה, ואמריקה כמעט יצאה מלחמה גרעינית בגלל זה.
סליחה. ומה לגבי הטילים של אמריקה בטורקיה, הטילי יופיטר שהרוסים הזהירו את האמריקה, הם לא נשים אותם בטורקיה, על יד הגבול הרוסי? סיפור יותר מסובך, ואני אומר לך, כמי שממש מעודכן בכל הפרטי הפרטים, בסופו של דבר, המשבר הטילים בקובה נפטר, כאשר הרוסים הוציאו את הטילים מקובה, אבל האמריקאים אחרי 4 חודשים הוציאו את הטילי יופיטר, מטורקיה.
שרון?
מה?
שמע, אני ראיתי רעיון של פוטין לטאקר קרלסון, שהוא סיפר, הוא בקולו אמר, שהוא הציע לקלינטון שרוסיה תצטרף לנאטו. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, שרוסיה תצטרף לנאטו, ושקלינטון אמר, אני אבדוק ואני אחזור אליך, והוא בדק ואמר לא.
בסדר, אני לא יודע, אני לא מכיר את
זה. לא, זה סיפור שפוטין
מצטרף. כן, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאני אמרתי לפוטין, תגיד לי משהו. אתה שם טילים רוסיים על הגבול של ישראל עם סוריה? אנחנו לא יכולים לסבול את זה. אתה מעודד מלחמה וכו' וכו'. משום שברגע שאתה מספק להם טילי ההגנה כל כך אפקטיביים, יש להם פיתוי יותר גדול להתקיף. אז אז
הוא נהיה אומר, ל-S300.
לא, לפני ה-S300, לא הציב בסוריה, כל זמן שאני הייתי ראש ממשלה, לא הציב S300 אף פעם. יש לי על זה גם סיפור, אבל זה...
זה משהו שדובר עליו ביניכם?
בוודאי, משהו שנוגע לאיראן. אבל כשאני אמרתי לו את זה, הוא אמר לי, מר אולמרט, ראש הממשלה, אני מתפלא עליך. הטילים האלה הם טילים הגנתיים. אם המטוסים שלך לא יהיו מעל דמשק, הם לא יפגשו את הטילים שלי. לימים, כשהוא דיבר איתי על הטילים האמריקאים בגבול פולין, רוסיה או צ'כיה רוסיה, ואמר לי, תשמע, מה הם חושבים לעצמם וכולי, אמרתי לו, מיסטר פרזידנט, אני מתפלא עליך. הטילים הללו הם טילים הגנתיים. אם המטוסים שלך לא יהיו מעל ורשה ולא יהיו מעל פראג, הם לא יפגשו את הטילים האמריקאים.
מה האינטרס שלהם בכלל לשים את הטילים האלה בתוך סוריה? מה, יוקרה בינלאומית?
לא, כפי שהוא אמר לי, אני לעולם לא אתן לפגוע, לעולם לא אתן לפגוע בביטחון של מדינת ישראל. אבל אני לא אבטר על שום עמדת השפעה ועמדת כוח שיש לי, בכל מקום שיש לי. והוא אומר, יש לנו אינטרסים בסוריה, אנחנו מעצמת על, אל תשכח את זה. היה מאוד חשוב לו תמיד להפגין את העובדה שרוסיה היא מעצמת על, היא לא איזושהי מדינה שאמריקה יכולה לעשות מניפולציות איתה, וכדומה. אבל לכן זה מה שהיה חשוב לו. חשוב לו לשמור על האינטרסים הרוסיים בכל מקום. יחד עם זה, זה נכון שאחרי שאנחנו הרסנו את הכור הגרעיני בסוריה, והוא לא ידע מקיומו של הכור הגרעיני. אני באתי אליו לשיחת תדרוך במוסקווה, ישבנו 3 שעות בארבע עיניים, והראיתי לו את כל התמונות של הכור, ואמרתי לו, אתה אומר לי, שאתה לא תיתן לפגוע בביטחון ישראל, והנה, מאחרי גבך, גם מאחרי גבי, עד שגילינו את זה, הוא הלך לבנות כור גרעיני פלוטוגני, שהיעד היחידי שלו הוא בניית פצצה גרעינית, ואתה אומר לי זה האיש שאתה נותן לו טילים ונותן לו אמצעי הגנה וכו', זה השפיע מאוד על מה שהוא היה מוכן לתת לסורים מאז אותה שיחה ואליו. עד שאני חדלתי להיות ראש ממשלה.
כי פגעו בכבודו, אתה מרגיש?
לא שפגעו בכבודו, שהוא הבין שזה משחק מסוכן מדי. אבל אחרי זה הוא נתן להם, משום שבאה ממשלה אחרת, שלא רצתה לעשות שלום עם פלסטינים, שהתנהגה בצורה מאוד בוטה, ותראה.
אתה חושב שהממשל הזה, עם בן גביר, כמו שקראת לו, ראש הממשלה בפועל, יוביל לכך שהאמריקאים יסובבו את ידינו עד לרמה של החלטות קשות?
אני מקווה.
עד כדי כך?
אני דואג לביטחון עתידה וקיומה של מדינת ישראל. כדי שמדינת ישראל תנצל מכת המשיחים הפרובוקטיבית, הביריונית, המשיחיסטית, הלינצ'ית, שורפת השדות ושורפת הבתים ופוגעת באנשים בגדה המערבית, ביהודה ושומרון, אם יש צורך שאמריקה תפעיל לחץ על ישראל, וולקאם, בהחלט רצוי וחשוב. כי זה הדבר הכי חשוב לביטחון מדינת ישראל. כרגע הממשלה הזאת הכריזה מלחמה על מדינת ישראל ועל עם ישראל. זאת ממשלה שהכריזה מלחמה על מדינת ישראל ועל עם ישראל. וכל הליך דמוקרטי, כולל שימוש בידידים הטובים ביותר שרוצים בטובת ישראל כדי להפיל את הממשלה הזאת, הוא בהחלט דבר שצריך לשקול אותו.
בסוף פוליטיקה זה עניין של בריתות. מי כמוך יודע את זה, זה לא שהיית רב, זה היית די טוב בזה. זאת אומרת, חלק מהתסבוכת הזו שאנחנו נמצאים בה הייתה גם בגלל החלטה של מפלגות להימנע מלחלוק ממשלה עם בנימין נתניהו. אתה חושב שבדיעבד זו הייתה החלטה נכונה?
לא, החלטה הייתה החלטה טובה. הבעיה הייתה שחלק ממה שקורה הוא עובדה שברגע קריטי מסוים, בגלל חולשה של אנשים שנמצאו בעמדת מנהיגות פוטנציאלית, הסירוב שלהם לעשות ממשלה עם חברי כנסת ערביים הביאה בסופו של דבר לכך שהיו בחירות נוספות שבהן בסופו של דבר יכלה לקום ממשלה אלטרנטיבית לזמן קצר, אבל הממשלה הזאת מסתבר הייתה בנויה על יסודות ראויים והיא הביאה לחזרתו של ביבי לשלטון.
טוב, אתה יודע, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא חי לנצח, גם בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה יום אחד.
אני מקווה שעוד השנה הוא לא יהיה ראש ממשלה, אני כמעט בטוח שהוא לא יהיה ראש
ממשלה. מאיזו בחינה? שהוא יוותר על ה...
לא,
שיהיו חמישה...
מה ישראל יגרש אותו? לא.
מה זה יגרש אותו? בסופו של דבר אנחנו לא חיים במדינה שבה מדיחים ראש ממשלה, אלא יש סדר פוליטי תקין.
בתנאים רגילים לא מדיחים ראש ממשלה, בתנאים לא רגילים לפעמים, זעם הציבור יגרום לאנדרלמוסיה שתביא לנפילת הממשלה.
זה משהו שאתה מייחל לו? מה, אנשים שומעים אותך אומר דבר כזה, והם בטוח מפחדים.
לא קורה לעשות דבר לא דמוקרטי, חס וחלילה.
אבל אתה אומר שזה...
אבל אני חושב שאני בעניין הזה חייב לומר, מוצא את עצמי לאחרונה יותר מדי, מסכים עם מה שברק אומר, אולי גם הוא מסכים עם מה שאני אומר. אני חושב ש-80 אלף איש מסביב לכנסת, יום ולילה, יביאו לזה.
אין סכנה.
כל מה שיתלווה לעניין.
אין סכנה, אבל מרגע שחורגים מהמשחק הדמוקרטי ומה...
משחק דמוקרטי.
מאיזו בחינה? 80 אלף מכרים מגורל של 10 מיליון?
לא, 80 אלף משפיעים. אנשים, 80 אלף אנשים שמוכנים לשבת מול הכנסת, שביתת שבט ולא לזוז, משם מייצגים מאות רבות של אלפים. זה הרי תמיד רק חלק מהציבור שמזדהה עם זה, יוצא עם זה החוצה. כן, אם יש צורך, בהחלט, זה חלק מהחיים הדמוקרטיים. חופש ההפגנה וחופש המחאה, זה חלק מהחיים הדמוקרטיים, בהחלט כן. לא יכול להיות שרק מכונת הרעל תהיה לגיטימית, ולא מי שנאבק נגדה יהיה לגיטימי.
לפני שנסיים, המלצות מהצד שלך, ספרים, סרטים, סדרות, כל מה שתרצה.
אני סיפרתי לך שקראתי על האחרונה את הספר של דניס מרטין שרווין על המשבר הטילים בקובה, גם את הספר שלו על האמריקן פרומטאוס, הביוגרפיה של אופנהיימר, שהיא מרגשת בצורה יצאת מן הכלל, וזהו. דרך אגב, מה שאין בסרט על אופנהיימר, הוא מספר שמה שבסוף הנשיא החליט להעניק לו את מדלת החירות לנשיאותית, מה שלא מופיע בסרט. כן. כאילו בסרט הוא נשאר כמי ש...
הוא נשאר בצד, כן.
ומי ששלח לו את ההודעה והזמין אותו לטקס היה הנשיא ג'ון קנדי, הוא שלח לו את זה מתישהו בנובמבר 63, והזמין אותו לטקס בבית הלבן בשני לדצמבר, על 1963, אלא שהוא כבר לא היה חי. ומי שקיים את הטקס בשני לדצמבר, היה הנשיא ג'ונסון. ובעיצומו של הטקס הזה, זה היה שבוע וחצי לאחר המותו של רצחו של קנדי, אחד מהסדרנים של הבית הלבן ניגש לאופנהיימר ואמר לו שג'קי קנדי, שעדיין נמצאת בבית הלבן, מבקשת לראות אותו. והוא עלה אל ג'קי קנדי, ואז היא אמרה לו, אתה לא יודע כמה שג'ון חיכה לרגע שהוא יוכל להעניק לך את הפרס, את המדליה הנשיאותית. ואופנהיימר אמר, אופנהיימר קד קידה עמוקה ואמר שזה היה הרגע הגדול בחייו. אגב, זה מופיע בביוגרפיה שכתב מרטין שרווין על אופנהיימר. אני מציע ספר שאני לא יודע למה זה באנגלית, אבל זה ככה יצא, יש גם בעברית אותו. חיים קטנים של הניה ינגיארה, ספרות יפה, בלי שום, לא פוליטיקה ולא ביוגרפיה ולא שום, אבל ספר מרגש בצורה מדהימה, שאני כבר קראתי אותו לפני כמה שנים, קראתי אותו בעברית, קראתי אותו באנגלית, היא כתבה אחרי זה עוד סרט, לדרך לגן העדן, שהיה קצת פחות טוב, אבל הספר הזה, היא אמריקאית שנולדה בהוואי, והיא עורכת מדור חשוב בניו יורק טיימס, לייפסטייל, וקוראים לה הניה ינגיהרה, והיא כתבה ספר חיים קטנים, שזה ספר אדיר. פשוט
אני אכפש את הלינק
ואני
אשרח. ושאלה קטנה אחרונה, כי הבטחתי לצוות שלך שאני אשחרר אותך בזמן, אז שאלה אחרונה. ביתר ירושלים, ניו אינגלנד פטריוטס ומדינת ישראל, מי יחזור לקחת תואר? נישון.
אני מקווה שמנצ'סטר יונייטד. אני אגיד לך למה. אני אוהד את ביתר ירושלים, אני ממשיך לאהוד את הקבוצה, אבל אני לא הולך למשחקים שלה, ובאיזשהו מקום... בגלל הקהל? כן, באיזשהו מקום, אני חושב שהקהל של ביתר ירושלים הוא בן גביר, ולכן אני רוצה שהקהל הזה יחטוף סתירה. אני אומר דבר שהוא מנוגד לכל האינסטינקטים, כי כשאני רואה את הקבוצה והיא חוטפת גול, זה בכל זאת פוגע בי, כי אני אוהד אותה. אבל אני לא יכול לשאת את האווירה שקיימת סביבה, את הקהל שקיימת סביבה, ואת מה שזה מייצג בחיים הציבוריים של מדינת ישראל.
אז ניו אינגלנד או ישראל, מי יחזור לעמדה טובה הראשון?
אני חושב שיש סיכוי לא רע שישראל.
קשה בפוטבול, אחרי שאתה יורד מהסוס לחזור למעלה.
תראה, קשה גם בכל דבר אחרי שאתה יורד מן הסוס, אבל צריך לנסות לשאוף.
ובנימה הזו נסיים. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ביי ביי.